טוב, אז שלום, שלום לכולם. זה באמת שמחה גדולה להתחיל לעסוק באופן פנימי ומקיף בספר יונה. סדרת השיעורים הזאת תמשיך את הכיוון בו אנחנו עסקנו בחודשי הקיץ. מי שזוכר, במסגרתם למדנו את מגילת רות בצורה פנימית. השיעורים נמצאים בספוטיפיי, אפשר לשמוע אותם. ואני מדגיש פה את העניין של הצורה הפנימית, כי הדגש מבחינתנו זה לא רק מה כתוב ומה לא כתוב בספר יונה ברמת הפשט של הפסוקים או ברמת הדרש, אלא בעיקר לנסות ולדלות תובנות עמוקות בעבודת השם, וכפועל יוצא מזה גם תובנות עמוקות במהלך החיים שלנו, באורח החיים שלנו, לפי מה שכתוב בספר הספרים. וזו הגישה לעניות דעתי ללימוד התנ"ך, כי התנ"ך זה לא ספר היסטוריה כידוע, אלא תנ"ך זה הבסיס לכל הרוחות של החיים שלנו, החיים, גם החיים האמוניים, אבל גם ההתנהלות והסדרים החברתיים שלנו. זה היה נכון אז, זה נכון שבעתיים בטח היום. לכן זה לא, אין פלא שהנביאים שלנו, לאורך כל הדורות בתנ"ך, ממחת נביאים ואף יותר, הם הקדישו נבואות רבות לתוכחה, להתנהלות, לא רק התנהלות רוחנית לא תקינה, אלא גם על התנהלות רוחנית, חברתית, מוסרית, כלכלית, כל מיני עיוותים לא תקינים, בשביל תיקון עולם. ולכן העיסוק בתנ"ך, דווקא בדור שלנו, שיש בו תביעה יותר אמיתית ונוקבת לתיקון עולם, צריך לבוא דרך עיון בתנ"ך, וזה רק נעשה יותר רלוונטי מיום ליום, מדור לדור. ולכן אני מאוד שמח שאנחנו, מה שנקרא, שהתירוץ שלנו ספר יונה, כי ספר יונה זה לא רק ספר מרתק, כפי שעוד נלמד בעזרת השם, אלא ספר יונה זה ספר שהוא ייחודי בצורה בלתי רגילה, גם ביחס לשאר הספרים בתנ"ך. איפה ספר יונה נמצא בתנ"ך? באיזה חלק? תרי עשר, כלומר הוא נמצא בסוף הנביאים. אנחנו יש לנו תורה, מכירים? חמישה ראשי תורה, כתובים, תהילים והלאה, ונביאים. אז הוא נמצא בתרי עשר. אז באופן טבעי יונה הוא נביא, רמת נדבר על זה שהוא לא בדיוק נביא קלאסי, אבל יונה הוא נביא, ולכן זה אך טבעי שהוא יהיה בחלק הנביאים של התנ"ך. אבל הרבה טועים, בחנתי לא רק ילדים, כמה גם מבוגרים, מה, יונה זה בחמש מגילות, מה, לא? וזה לא בצחוק, כי יש בזה משהו. כי לכאורה יש דמיון רב בין הסיפור של יונה לסיפור של אסתר, או למגילת רות, אולי בעיקר למגילת רות. אבל יונה, כפי שאמרתם, הוא בתרי עשר. כלומר, תרי עשר זה אומר שיונה ממוקם בחלק השני של הנביאים. בדרך כלל חלק הנביאים מחלקים, מקובל לחלק לשני חלקים. החלק הראשון, או לפעמים שלושה חלקים, החלק הראשון הוא מקיף את כל ציר הזמנים הכרונולוגי, ממות משה, יהושע, כניסה לארץ, ועד איפה הוא מסתיים? חורבן, אבל כבר במלאכים ב', הוא מסתיים במלאכים ב', שזה חורבן בית ראשון, 586 לספירה הנוצרית, לפני הספירה, ואחרי תקופה קצרה של מה ששארית הפלטה, הרצח גדלה בן אחיקם, סיימנו את מלאכים ב'. חלקו השני של הנביאים מתחיל בעצם בישעיהו, נכון, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ואז תרי עשר. כרגע לא משנה עכשיו אם זה ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל כחלק אחד ועוד תת חלק תרי עשר, אבל זה החלק השני, כאשר חגי, זכריה ומלאכים קצת שונים, כי הם סוף נבואה, הם בימי בית ראשית, שיבת ציון ובית שני. אבל החלוקה הזאת היא לא רק חלוקה, כלומר, היא לא חלוקה כרונולוגית, כי הנביאים התנחות מחגי, זכריה ומלאכי, כל שאר הנביאים, כלומר, התשעה הראשונים בתרי עשר, ובוודאי ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, מתנבאים בתקופה שהיא מקבילה, פלוס מינוס מיהושע ועד, לא, יהושע, ממלאכים והלאה, לתקופה הזאת. אבל החלוקה היא כן מתבקשת מבחינת התוכן, הסגנון של הספרים. בעוד שהספרים, בחלק הראשון של הנביאים, כלומר מיהושע עד מלאכים ב' כולל, זה ספרים שהמוקד בהם הוא הסיפור, ההתרחשות, בחלק השני, כלומר מי שר ועד תרי עשר כולל, המוקד והדגש הוא לא על הסיפור, אלא על הנבואות, על הנבואות של הנביאים. עכשיו, גם בהם יש סיפורים, יש סיפור מרתק בירמיהו ובישעיהו, אבל זה לא המוקד, המוקד זה התוכן, זה הנבואה של ירמיהו, זה הנבואה של ישעיהו, אי אפשר להתעלם מהמסגרת, אבל העיקר זה הנבואה. כלומר, המוקד בחלק הזה זה הנבואה ולא החיים של הנביא. אבל כל זה, מה שנקרא, העיקר זה הנבואה, דרך אגב, או על הדרך, אפשר גם ללמוד דברים, הרבה דברים אחרים. או כפי שנהוג לחנות את זה, יש את נביאי הסיפור, יש את נביאי הספר. נביאי הסיפור זה בעצם החלק הראשון, מיהושע ועד מלאכים כולל. נביאי הספר זה ספר ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, וכן על זו הדרך. עכשיו, איפה יונה נמצא? בנביאי הסיפור או בנביאי הספר? נביאי הספר. במיקום, כי קוראים לו ספר יונה, נכון? שם פרטי ספר, שם משפחה יונה, כן, נכון? כפי שדייקת יפה. הוא רק במיקום, במיקום שלו הוא בנביאי הספר. אבל בתוכן, במהות, איפה הוא נמצא? הוא לגמרי, אפשר להגיד שהוא אב טיפוס של נביאי הסיפור. כמה נבואות יש בספר יונה? אתם יודעים את זה בעל פה, נבואה אחת. עוד 40 יום, נינווה נפחת. זה כל הנבואות. לא 66 פרקים של ישעיהו. שימו שמיים ואביני ארץ, כן. עוד דברים אחרים, נבואות נחמה וירמיהו ו... לא מקל שקד ולא סיר נפוח ולא... מה? יש קיקיון. קיקיון? תגיד שוב פעם. יש דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא ליונה. אמת. האם הדו-שיח הזה הוא בגדר נבואה? מעניין? הערה חשובה ונכונה? נתרס את זה בסוף? אם מסתיים משהו ולא קיבלת התשובה, לפני שחרים את המצלמה, נתרס את זה, בסדר? כי זה הערה חשובה מאוד. אבל פה עולה התמיהה הגדולה. אמרנו, יונה הוא קלאסי, הוא אב טיפוס של נביא הסיפור. למה הוא בחלק של נביאי הספר? הרי ספר יונה זה לא ספר של נבואות, כפי שמתבקש מהמיקום שלו בנביאי הסיפור, בנביאי הספר. אמרנו, רק נבואה אחת, עוד 40 יום ונביא נפחת, נכון? שער הספר על ארבעת פרקיו לא עוסק בנבואה של יונה, אלא במה? בנביא, הוא עוסק ביונה עצמו, זה סיפור של יונה. נראה אפילו שיונה הוא העיקר ולא אנשי נביא, כן. אתה אומר שבגלל שזה לא נבואה על עם ישראל, אז לכן זה בכרונולוגי וזה לא כזה...
אנחנו לא יודעים מה קרה עם ישראל באותו זמן. אנחנו יכולים להכניס את זה לרצת
יותר, אבל... תראה, הרבה שנים, לא הרבה שנים, הרבה חודשים לא קראתי את ישעיהו. יש הרבה נבואות בישעיהו שעוסקות באומות העולם, בגויים.
לא, אבל זה לא בכרונולוגי, זה לא כאילו...
אתה אומר, כי זה לא על הציר הכרונולוגי. אוקיי, זה נקודה חשובה שאתה אומר, נפתח אותה. עוד שנייה. אמרנו שספר יונה עוסק בנביא ולא בנבואה, שהוא צריך להגיד אותה. אפשר ללמוד הרבה בכלל על מוסד הנבואה, נרחיב על זה בשורים הבאים, אני מקווה. אפשר אולי אפילו להקצין ולומר שהנבואה של יונה לאנשי נינווה היא החלק הכי שולי פה. היא רק היחידים, היא לא העיקר. אלא צריך לראות, זה היה יחיטימצי בשביל מה שנקרא תירוץ, להיכרות עם הדמות של יונה, מה היחס של יונה לתשובה, אפילו זה נרחיב על זה. ספר יונה, כאמור, באופן מובהק, שייך לקטגוריה של נביאי הסיפור, ולא של נביאי הספר איפשהו ממוקם. אולי בגלל זה מדרש רבה, שלא נמצא לפניכם בדף המקורות, בפרשת קורח, פרשה י' ח', סימן כ' א', כותב, אני מקריא לכם, כ' ד' ספרים מוסיף עליהם, י' א', כלומר 11 מטרי 10, חוץ מיונה, שהוא בפני עצמו. כלומר, כבר אצל חז"ל, בזמן המדרש, יש איזשהו מימרה חז"לית שאומרת שיונה זה לא עוד ספר. יש 13, יש 11, ועוד יש את יונה. יונה זה חיה אחרת, זה ספר בפני עצמו. בוואטסאפ נשלח. דפי מקורות בוואטסאפ השיעורי, אוקיי? ובאמת, אולי התוקף הייחודי שניתן פה לספר יונה, אולי זה בגלל שלכן הוא זוכה למפטיר יונה, אולי המפטיר הכי חשוב בשנה, מה זה מפטיר יונה? זה קריאת ההפטרה במנחה של יום כיפור. מה קוראים במפטיר של שחרית יום כיפור? לא הרבה זוכרים ויודעים, אבל מפטיר יונה זוכרים. אחרי פרשת העריות, פרשת, כן, בחובש ויקרא, באחרי מות, אז מגיעים למפטיר יונה, לפני נעילה, אז אפשר להגיד, זה ביצה ותרנגולת, בגלל חשיבות יונה הוא קיבל את מנחה של יום כיפור, או בגלל חשיבות יום כיפור הוא קיבל את החשיבות, אבל לכאורה, ספר יונה, פעם נותן לך את העניין הכרונולוגי, ספר יונה, בדומה קצת למגילת רות, זה סיפור שהוא לא מתוחם בזמן. מתי הוא יתרחש? כביכול, זה יכול להתרחש בכל תקופה. גם מגילת רות, בימי שבועות השופטים. שבועות השופטים, לסבר את האוזן, זה פרק זמן של 350-400 שנים. אז מתי? בוא הזה יבצן? בוא הזה, זה שאלה, מתי זה יתרחש? המקרא, באופן מודע וגלוי, לא תורח לציין מתי חי יונה, מתי הוא פעל. הוא גם לא אומר לו הרבה מי זה יונה. יונה בן אמיתי. קוראים לו יונה, לאבא של אמיתי. מה מעבר לזה? לא יודעים. אנחנו יכולים להסיק שבמקביל לממלכת אשור, שאבא ננביה את העיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים, 120 ריבוע וכולי, אז בסדר, גם זו התקופה שאשור הייתה אימפריה, זו תקופה מאוד מאוד גדולה, של כמה עשרות או מאות שנים. אז מן הסתם לא בכדי הסיפור של יונה לא מתוארך, כמו שמובא בדרך כלל בפתיחת ספר הנביאים, למשל ישעיהו. מכירים את הפתיחה? כן, שבת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה יהודה וירושלים, מתי? בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה כתוב. הוא פעל בימים של עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו. כן, ארבעה מלכים. אז אני יכול להגיד, משנה הזאת עד שנה הזאת. יונה, מתי הוא פעל? רגע, שנייה, זה כתוב בספר יונה, מה שאתה אומר? לא, זה לא כתוב. עוד מעט נגיע, אבל זה לא כתוב. ואני אומר פה, גם לא מדובר פה בנבואה לישראל, כמו שציינת מקודם, אלא בסיפור אישי על נביא מישראל שהולך לתת נבואה לגויים בחוץ לארץ. בדרך כלל, יש לנו היעדר תאריך או היעדר תיחום בזמן, זה בא לסמל, זה בא להגיד שמדובר פה בסיפור שהוא לא מוגבל, שהוא לא מצומצם לזמן מסוים. כלומר, הסיפור הזה יכול להתרחש בכל מקום ובכל שעה. ובאמת, הסוגיות והתמיות והמסקנות העולות מספר יונה, כמו למשל, האם ניתן לברוח מלפני השם? מה היחס הנכון לתשובה? איך חוזרים בתשובה? יחס לגויים? מה בין מיצוי אישי לגורל וייעוד אלוקי? יש פה עוד הרבה הרבה דברים נוספים. באמת ספר יונה הוא מציג, כל זה רלוונטי גם היום, גם עכשיו. ובאמת ספר יונה מציג בפנינו עוד כמה תמיות שמייחדות אותו ומבליטות אותו ביחס לספרים השונים בתנ"ך. בטח מספרי הנביאים. למשל, עצם העובדה שעוסקים בנביא, נראה אולי בשיעור הבא מה זה מדרגת הנביא ברמב״ם, שזה פסגת ההשגה האנושית, נביא שעושה ויברח, לא מקשיב לקדוש ברוך הוא. בכוונה, הוא מנסה לברוח מלפני השם. בהמשך נראה שהנביא לא רק מנסה לברוח מלפני השם, מה זה סעוני ועטילוני אל הים? במילה אחת, מה יונה עושה? מתאבד! הוא רוצה להתאבד. עליה לדעת שנביא, לא רק שהוא מנסה לברוח, הוא מנסה לאבד עצמו לדעת. הים סוער! וגם בהמשך העובדה שמגיע דג, בכל הסיפורים לילדים זה לוויתן, אבל לא כתוב לוויתן, זה לא תנינים גדולים, אלא דג גדול, לא יודע אם זה הבורי, מושט, או לא יודע, היה דג גדול, שמציל אותו, שבולע אותו, אבל לא הורג אותו, והוא שלושה ימים, בקפסולה שלו, בבידוד, כן? ובהמשך הסטנדרטי יותר, גם ההמשך הסטנדרטי של הספר, יונה מגיע לנינווה, ובסופו של דבר, למרות שזה מהלך של שלושה ימים, של עיר, של גויים, רעים וחטאים, תוך יום אחד, כולם חוזרים בתשובה. כולם מתעוררים. מילא, תגיד שלושה ימים, אבל תוך יום אחד כבר כולם. ואולי, התמיה הכי גדולה, סבבה, תוך יום אחד, קריזמה, נבואה, רוח הכל סייעתא דשמיא, מה אתה מתבאס? יונה רוצה למות אחרי שאנשי נינווה חוזרים בתשובה. כלומר, אחרי שאנשי נינווה, מה עושים? מיישמים את הנבואה שלו. הרי חלומו שכל נביא, הלוואי כל, תדמיינו את ירמיהו, הולך וצועק בשווקים של ירושלים לפני החורבן, והלוואי ויקשיבו לו. מישהו מקשיב לירמיהו? קראתם ירמיהו? הבית נחרב. לא הולך. אז סוף סוף נביא שמתנבא נבואה תוכחה, זעם, חורבן, מבול, 40 יום נלווה נפה, ומקשיבים לו תוך יום אחד, ויונה מתבאס. עצוב. הרי אחד התפקידים המרכזיים של הנביא, של מוסד הנבואה, זה להחזיר בתשובה. בשביל זה, אני רוצה שנקדים עוד נקודה. מי אתה יונה הנביא? יש פה המון דברים בחז"ל, לא ניכנס להם כרגע, אולי בשיעור הבא. אבל קודם כל, בוא נקשיב לשם שלו. איך קוראים לו? לא דוב, לא אריה, לא צבי. איך קוראים לו? יונה. לאן זה זורק אותנו, יונה? שלום, אז שמה זה סמל השלום, זה נוח. יונה, יונה מצא, יונה מצא בו מנוח, נכון? ושב ינוחו ינו... מה? קורבנות, זה כבר יותר מתקדם. אבל מה ההתחלה? יונה זורק אותנו למבול. גם שם היה דבר השם לנוח, נכון? לנוח לגבי המבול ש... כמה זמן הוא יהיה? 40 יום ו-40 לילה, נכון? ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי. גם, עוד 40 יום מבין הפחת, יונה, מבול, החיבור בין יונה ומבול ליונה הנביא שמתנבא על 40 יום, מיני מבול בנינווה, זה רק מחזק את הקשר הזה. אבל יותר מזה, לא לפי חז"ל, בפשט המקראות בתנ"ך, בעיקר בנביאים, בנביאי הספר, לא בנביאי הסיפור, הנביאים, כמו ישעיהו למשל, אבל לא רק ישעיהו, מייחסים ליונה תכונה, יונה כעוף, לא רק כבן אדם, יונה עוף, מייחסים לה תכונה מאוד ייחודית, והרבה נבואות, כנסת ישראל נמשלה ליונה, נכון, למה? למה דווקא כנסת ישראל ליונה? אלה עם הכנפיים והדאגה, אבל... ליונה, לפי הנביא, יש תכונה ייחודית שהיונה תמיד, 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 בשונה משאר עופות ובעלי חיים, היונה תמיד שבה לביתה. כשהנביא ישעיהו רוצה לנחם את ישראל, שהם יזכו אחרי הכל לשיבת ציון, הוא ממשיל אותם ליונים. תראו במקור א', ישעיהו פרק סמך. אחת הנבואות שמפתירים אותה בשיבת עוד הנחמתה, קומי אורי, כי בא עורך, וכבוד אדוני, עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ, ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג עזרכך, שאי סביב עינייך אורי, כל הכתוב באולך וכו' וכו' וכו'. הוא מתאר את כל שיבת ציון ואומר איך זה שיבת ציון, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, כמו היונים ששבות לארובה, לשובח של הבית שלהם. וציון על הפסוק הבא, כי לי אם יקבו ואוניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק, וכולי וכולי. אלה שערכו הכי רחוק, האוניות מתרשיש יהיו הראשונות שיחזירו אותם. אז החיבור פה, פסוק אחרי פסוק, של אתם תשובו לארץ הקודש כמו היונה, שתמיד שבה לביתה באמצעות אוניות תרשיש. נשמע לכם מוכר משהו, תרשיש? זה מזכיר את השילוח של היונה על ידי נוח מהתיבה. היונה תמיד חוזרת הביתה, וזה מתכתב עם דמותו של יונה הנביא, שבספר יונה מנסה לברוח, ולבסוף מה קורה לו? הוא שב הביתה לקדוש ברוך הוא, ומוביל לחזרה בתשובה של הגויים. אבל האמת היא, כשאנחנו פותחים את התנ"ך ורואים יונה בן אמיתי, הפעם לא רק בתור יונה, אלא בתור יונה בן אמיתי, זה זורק אותם למקום אחר לגמרי. כמו שציין פה מקודם, מלאכים ב'. מלאכים ב' פרק י' יש לנו נביא שקוראים לו יונה בן אמיתי. בואו נקרא את הדברים בפנים. מקור ב' לפניכם, מלאכים ב' פרק י' פסוקים כף ג' עד כף ז'. בשנת 15 שנה לעמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. והיה עשרה בני אדוני, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל. אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. בפסוקי יונה, פסוקים של יונה בספר מלכים ב', מתוארת אחת התקופות הכי קשות בהיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל שהוא מפוצל, יש ממלכת יהודה ממלכת ישראל. עם ישראל שהוא לא רק מפוצל, הוא גם מצוי בשפל היסטורי, שפל רוחני, שפל מוסרי קשה. תראו, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. עם ישראל שבור על הקטים הוא די מיואש. ואז פתאום מגיעה נבואתו שלו אחד ולא יותר. מי הנבואה של מי? של יונה בן אמיתי, הנביא אשר מגת החפר. כלומר, הוא גר במקום שנקרא גת החפר. והנבואה הזאת זו נבואה כנראה של עידוד, של אמביציה, של יוזמה, כי היא גורמת לירובעם בן יואש, ירובעם השני מלך ישראל, לצאת למסע כיבוש, ולהשיב את גבול ישראל הצפוני לאחד מנקודות השיא ההיסטוריות שלו, לדורותיו, מלבוא חמת ועד ערבה, אבל, וזה אבל חשוב ביותר, יש לנו בעיה. כי בספר יונה שלנו לא כתוב שום דבר וחצי דבר, אפילו קמצוץ של רמז, שיונה בן אמיתי משמש גם כנביא במלאכים פרק ב' בימי ירובעם בן יואש השני. אני מניח שרוב מי ששומע את השיעור, אולי לא פה, אולי בבית, מי שעבר הרבה זמן מאז הבגרות שלו בתנ"ך, במלאכים ב', לא יודע, כיתה י', י"א, ירד לו במיקוד אולי, אז רוב השומעים לא בדיוק זוכרים בעל פה את אותם ארבעה פסוקים על ירובעם בן יואש, ירובעם השני, שהנביא מגת החפר בשם יונה בן אמיתי. כלומר, רוב האנשים לא זוכרים או לא יודעים שיונה הנביא מופיע בתור נביא בממלכת ישראל בספר מלאכים ב'. ולא רק זה, אלא שמלך ישראל, שזו ממלכה קשה של אנשים רעים וחטאים, לא כל מלכים שם היו צדיקים, בלשון המעטה אני אומר את זה, שומע לנביא יונה בן אמיתי, ומקשיב לעצתו לנבואתו, והנבואה מתממשת. כלומר, בעקבות הנבואה של יונה, ירובעם בן יואש, מצליח להשיב לישראל את גבולה הצפוני מלבוא חמת על ים הערבה. עכשיו, מה אנחנו למדים מזה? מה זה קשור לענייננו? אנחנו הרי בנביאי הספר עכשיו, נכון? לא נביאי הסיפור, אנחנו עכשיו בספר יונה בתרי עשר. יש פה משהו מאוד חשוב עבורנו. כל כך אנחנו מגלים שיונה הוא נביא שיודע להתנבא. כלומר, שהוא מקבל נבואה, אין לו בעיה להעביר את המסר. למי הוא הולך? למלך ישראל אחד הרעים, ירובעם השני, ירובעם בן יואש, שמולך 41 שנים, והיה עשרה בני אדוני, לא עשה את אותו ירובעם בן נבט, הוא מחטיא את ישראל. יונה יודע ללכת לאנשים רעים וחטאים, הוא יודע להתנבא, הוא יודע לדבר. אבל כל זה בנביאי הסיפור, במלאכים ב', מה זה עוזר לי פה במיונה, בנביא הספר? אז אני יכול ללמוד מזה שלא מדובר פה, שאני אחשוב שיונה בן אמיתי זה נביא טירון, מה שנקרא, עוד יש לו תריח של האקליפטוס מהבקום, כן, עוד תרי. לא, זה לא הנקודה. זה לא נביא טירון, שפתאום קיבל נבואה, לא, אני לא יכול, אני לא מסוגל, לא ניסיתי וזה, לא, זה לא הסיפור פה. עכשיו, מעניין, איפה עוד יונה בן אמיתי נזכר בספר מלאכים? אתם יודעים? אני אומר שאתם לא יודעים, כי הוא לא נזכר. זה הזכור היחיד של יונה. יונה בן אמיתי מגת החפר, מלאכים ב' פרק י"ד, יונה בן אמיתי, ספר יונה. אין יותר אזכורים ליונה. עכשיו, מעניין שהנבואה הזו במלאכים, זו נבואה אופטימית. זו נבואה שמעודדת אמביציה, נבואה שנוסכת ביטחון במלך ישראל שנמצא במצב קשה, והקהל מתהפכת על פיה. הוא מביא את ישראל להישג טריטוריאלי חסר תקדים, מלבוא חמת, אזור טורקיה, ועד ים המלח, עד ים הערבה. דברים נפלאים. אגב, היו עוד שני נביאים שהתנבאו בימי ירובעם בן יואש. איך אני יודע? כי בפתיחה לנבואות שלהם כתוב, מה הזמן שלהם? אני כמובן מתכוון להושע, הושע בן בארי בתחילת ריעשר, ולעמוס. הושע מתנבא בעיקר על בעיות, על עוולות רוחניות בעם ישראל. לעומת זאת, עמוס מתנבא על בעיות, עוולות חברתיות, מוסריות, כלכליות, שקורות בעם ישראל. כלומר, אנחנו רואים שבמקביל ליונה, היו עוד שתי נביאים שאנחנו מכירים לפחות. אבל יונה הוא לא נביא של תוכחה. הוא לא מתנבא נבואות תוכחה, בעלות אופי רוחני, או תוכחה חברתית או מוסרית. כלומר, יונה הוא לא הטייפקס, הוא לא הטיפוס של נביא מוכיח, אלא הוא מסוג של נביא מדרבן. נביא שנוסך ביטחון, מדרבן את המלך. ופה צריך לשאול, האם העובדה שיונה בן אמיתי הוא הנביא מספר מלכים שקשור להצלחה המטורפת של ירובעם בן יואש, שהוא זה שעומד מאחורי ההצלחה הנפלאה, שהמפתיעה אולי, של מסע הכיבוס הצפוני של ירובעם בן יואש, האם העובדה שהפרט הזה בכוונת מכוון לא נזכר, הוא לא מופיע בספר יונה, האם העובדה הזאת היא משמעותית לנו או לא? מה אתם אומרים? כן, כי? אז זה מעניין. אין לי תשובה מוחלטת על זה. באמת, לכאורה, זה שזה לא מוזכר, מה זה אומר? אל תעשה את הקישור. מבחינתנו, מבחינת רוב לומדי ספר יונה, אין נביא יונה מגת החפר. לא מכירים את זה.
הוא סגור, אתה לא מסתר את הסיפור של החיים כיונה.
נכון, אז אתה אומר, זה סיפור סגור, יש לו מסגרת, אל תשליך מה שנקרא מאזור X לאזור Y, זה לא קשור.
זה מאחר המוקדמים של יונה, יכול להיות איפה הוא נולד ומה הוא עשה.
אם זה לפני או אחרי, נכון, אם יכול להיות שזה לפני או אחרי, נכון. עכשיו תראה, רש"י קושרת בין הפרשיות, בין מלכים ב' י' ליונה א'. רש"י אומר שהסיבה לכך שיונה בורח מלהתנבא מול אנשי נינווה, זה בגלל, זה לאור הצלחתו המסחררת של הנבואה שלו לירובעם בן יואש, בגלל שהוא הצליח את נביא מדרבן, שקוצר קבלות הצליחו, בגלל זה, אז יונה בתור נביא שיוזם כיבוש של שטחים מהגויים לטובת ישראל, מסתמן כנביא מוצלח. ולכן אומר רש"י שכביכול, יונה לא רוצה לקלקל את הנבואה שלו, מה שיצא לו המוניטין, את הנבואה שלו, בנבואה למי? לגויים. לאיזה גויים? נלווה, ממלכת אשור, שעוד כמה שנים מה היא תעשה? תחריב את בית תגלה את ישראל, תחריב את המקדש, מה אפשר לבבלים, אבל אשור. אני מזכיר, אשור זה אויב של ישראל. כלומר, לפי רש"י, בגלל ההסכמה של יונה לנבא לירובעם בן יואש, אז בגלל זה הוא בורח ונמנע מלקיים את השליחות שלו בנבואה לנינווה. אז צריך עיון על הפירוש של רש"י. שנייה, זה חזר, נגיד זה אחר כך. לא, נגיד זה שיעור הבא, כבר לא נגיד זה היום. צריך עיון, כי זה לא נזכר בכתובים. בסופו של דבר, כמו שאמרת, מי שכותב את ספר יונה, כותב אותו בלי העובדה, בלי ציון הפרט, שיונה התנבא בימי ירובעם בן יואש, כמו שכתוב בהושע, בעמוס, בישעיהו, ברוב הנביאים. ספר יונה לא מזכיר שום פרט מעבר לפרט שיונה בן אמיתי. וחוץ מזה, אמרת פה שהוא לא רצה, זה כתוב בסוף פרק ד', נראה בפרק ד', אנחנו נגלה מה הסיבה מדוע יונה בורח. תראו מקור ג', יונה פרק ד' פסוק ב', ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, אל חווי בחסד וניחם על הרע. כלומר, יונה ברח מלפני השם כי היה קשה לו עם מידת החסד, עם מידת הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. אפשר להוסיף פה, אולי זה בפרט, שמדובר פה כלפי גויים. ולפי רש"י, מה יונה צריך להגיד? על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי אני אוהב את ישראל, ואני לא רוצה בטובת אנשי נינווה, או כי אני אוהב את ישראל, והם יראו הגויים, עושים תשובה, וישראל השבים בתשובה, יקטרוג עליהם. על כן ברחתי. זה מה שכתוב לו. כלומר, שמע מינה, שכותב ספר יונה, לא חושב שהרקע ההיסטורי של יונה, כנביא המדרבן, כנביא המוצלח של ירובעם בן יואש השני, במלכים בית פרק י' ד', זה לא רלוונטי לסיפור שלנו. כמו שאמרת, סיפור סגור. לא רלוונטי. כלומר, זה סיפור, זה רק מעצים מה שם בתחילת השיעור, שמדובר פה על סיפור שהוא, לא רק שהוא סגור, הוא מעל הזמן. הוא לא מצומצם, הוא לא מוגבל לזמן, לתקופה מסוימת, הוא לא צבוע לתקופה מסוימת, זה יכול להתרחש בכל מקום ובכל זמן. כמו שהרב רמוש השיבה מסביר הרבה פעמים, שמעתי ממנו, שכל מה שכתוב בשף, בתלמוד, ההוא גברה, לא יודעים מה השם שלו? ההוא גברה, אותו אי, זה יכול לקרות לכל אחד בכל זמן. כולנו מכירים את קמצא ובר קמצא, איך קוראים לבעל הסעודה, זוכרים? איך קוראים לו? בעל הסעודה. לא יודעים מה השם שלו, למה? אל תגיד לו, הוא היה... זה יכול לקרות גם לנו, שלא נדע. נקודה נוספת שהיא ייחודית מאוד דווקא לספר יונה. וזה מבחינת העריכה הספרותית שלו. עוד מעט נראה שלא רק עריכה ספרותית, גם עריכה רוחנית עמוקה מאוד. ספר יונה ממש חצוי לשני חלקים בצורה מובהקת. לכאורה עד כדי כך שזה חלוקה כל כך בוטה וגורפת, אפשר אולי לומר שניתן לקרוא את ארבעת הפרקים שלו בתור שני ספרים נפרדים, שזה מאמר נפלא של פרופסור אוריאל סימון, כן, אהוב הישיבה ואוהב הישיבה. לספר יונה חלוקה מובהקת לשתי מחציות, חלוקה סימטרית. יש לנו פרק א' ב' מחצית א', ופרק ג' ד' זה מחצית ב', מחצית שנייה, נכון? עכשיו נשים לב, יש לכם תנ"ך, אז תפתחו, ששתי הפתיחות למחציות, גם הפתיחה של פרק א' וגם הפתיחה של פרק ג' היא מאוד מאוד דומה. פרק א', ויהי דבר אדוני אל נבי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. איך מתחילה המחצית השנייה? איך היא מתחילה? מלכים, נקרא יונה פרק ג' פסוק א', ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה שאנוכי דובר אליך. שמתם לב? העלילה של ספר יונה ממש נראית לכאורה כשני סיפורים שאין ביניהם קשר. המחצית הראשונה, מה? אמרתי פה לכאורה. המחצית הראשונה זה סיפור עצמאי שעוסק בבריחה של יונה מהקדוש ברוך הוא. האם הוא יצליח או לא? אוקיי, יש פה מתח, יש פה בילדאפ. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, הוא בורח, הוא מנסה למות, השם לא נותן לו. ולבסוף, מה המסקנה מתבקשת? במחצית א', בלתי אפשרי לברוח מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, גם במחצית השנייה יש סיפור מפני עצמו. מה הסיפור? תשובת אנשי נינווה. וגם כאן, אם מתלווה המתח, ישובו בתשובה, לא יעשו תשובה. האם התשובה שלהם ראויה או לא? בכל מקרה, לכאורה, ואני מסייג, לכאורה, ניכר שמדובר בסיפורים שונים שיכולים לעמוד בפני עצמם גם ללא קשר ושייכות למחצית הנוספת. אבל, וגם כאן זה אבל משמעותי וחשוב ביותר, יש שני פרטים שהם קושרים ומחברים בין המחציות השונות של הספר יונה, כמו שהזכרת אחד מהם, שזה פרטים שלא ניתן וגם לא כדאי להתעלם. קודם כל תחילת פרק ג', כפי שציינת, מה כתוב? ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. מה זה אומר שנית? כלומר, זה מתייחס למחצית הראשונה, לפרק א', פסוק א' וב', נכון? זה דבר ראשון. והדבר השני, ואולי המשמעותי, אותה שגם אותו כבר הזכרנו, רק במחצית השנייה, בפרק ד', אנחנו לומדים למפרע מדברי יונה, למה הוא ניסה לברוח כביכול במחצית הראשונה של הספר. במחצית הראשונה, מה כתוב על סיבת הבריחה של יונה. למה יונה בורח? מה כתוב? לא כתוב. ויעקב ענה לברוח מלפני השם. לא כתוב למה הוא בורח. נרחיב על זה יותר, שנימד את הפסוקים לאורך הסדר של הסדרה. רק במחצית השנייה מבינים למפרע, מה היה אהבה אמינה של יונה? ומה הייתה אהבה אמינה? על כן קידעתי, ואורת השישה, כי ידעתי כי אתה על רחום וחנון וכו', וניחם על הרעה. יש לנו פה שתי מחציות לספר. סיפור א', מחצית א', סיפור הבריחה. מחצית ב', נקרא לה סיפור התשובה. אז עכשיו יהיה מעניין להשוות בין הסיפורים השונים שראינו שהם בעצם קשורים. במחצית א', סיפור הבריחה, נכון, נהיות זה בריחה מהשם, יונה מנסה לברוח, כי הוא לא רוצה להחזיר את נינווה בתשובה, ועל הדרך מה קורה? מלאכי האונייה עושים תשובה, מתחילים להאמין בקדוש ברוך הוא. שמתם לב? כלומר, יונה, בלי שהוא מתכוון, הוא בורח כדי להחזיר גויים בתשובה, ועל הדרך מה קורה לו? הוא מחזיר את הגויים שבאים איתו במגע בתשובה. מה, נראה. כל זה בפרק א'. מה קורה בפרק ב'? המשך המחצית הראשונה, יונה נזרק למים, ושם דג גדול בולע אותו, ויונה ספון במי הדג שמגן עליו ומציל אותו, ועדיין מחצית א', סיפור הבריחה. מחצית השנייה בפרק ג', המפגש של יונה עם הגויים מוביל אותם לשוב בתשובה, הפעם הכוונה לא למלאכי האונייה אלא לאנשי נינווה, וכמו שקרה בדיוק מחצית א' עם מלאכי האונייה, הם חוזרים בתשובה, וכמו שחזרת הגויים בתשובה ובחצית א' עם המלאכים של יונה, זה מוביל לאיזשהו התרחשות אצל יונה, שהוא נזרק לים, כלומר הוא מעדיף למות, אז גם פה, רק שהדג הציל אותו, נכון? ואז הוא מתפלל, ואז השם נטע בפרק ג', הוא מסכים עם הדרך של השם, אז גם כאן, מחצית ב', מה קורה? בעקבות התשובה של הגויים, תשובת אנשי נינווה, יונה שוב פעם מרגיש שטוב מותי מחיי, כלומר הוא רוצה למות, אלא שהפעם לא הדג מציל אותו. מי מציל אותו? הקיקיון. שם וימן, וימן, פעמיים, נכון? נדבר על זה? יש קיקיון, והקיקיון, כמו שהדג הגן על יונה מהמים הזדונים שאימו להטביע אותו, אז פה הקיקיון מגן על יונה מהשמש הכופחת על ראשו. נסכם את זה בשתי המחציות. יונה רוצה למות, ואז הוא זוכה להטלה ניסית על ידי גורמי הטבע, בין אם זה ידג או בין אם זה קיקיון. חי או צומח, ואז זה מוביל אותו בעקבות הדג, ההטלה של הדג הוא מתפלל, בעקבות ההטלה של הקיקיון מה הוא עושה? מתפלל. עכשיו כמובן ההשוואה הזאת יש לה רמיזות בפסוקים. שימו לב מקור ד', נכון? בן אדם עליך אני, מה אומר רב החובל? פרק א' פסוק ו', ויקרא אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך. אולי יתושט האלוהים לנו ולא נובד. מה אומר מלך נינווה במחצית השנייה של הספר? תראו, פרק ג' פסוק ו' והלאה. ויגע הדבר אל מלך נינווה ויקום מכיסו ויעבר הדרתו מעליו ויחס שק וישב על האפר. ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, על יטעמו מאומה, על יראו ומים על ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישוב משום דרכו הרעה מנחמת אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו, ולא נובד. רב החובל אומר, אולי האלוקים יסלח לנו ולא נובד. מלך נביא אומר, אולי האלוקים יסלח לנו ולא נובד. שתי קבוצות שונות, נפרדות של גויים, שווים בתשובה מיד במגע שלהם עם יונה, ושניהם מזכירים את שם אלוקים ולא נובד. אז קשה להגיד שזה סיפורים שונים, מנותקים ולא קשורים. אז סבבה, ראינו פה ניתוח ספרותי, יש לו עיגונים במאמרים במחקר, מאוד מאוד יפים. אחלה. יש לנו עבודה להגיש לאוניברסיטה. סתם, לא זה הנקודה. אני לא מזלזל. אלא התביעה מאיתנו כעובדי השם זה לא להסתפק רק בקומת הניתוח הספרותי. אנחנו נתבעים, בטח בלימוד פנימי, שזה המגמה המטרה שלנו, שאנחנו צמאים ומייחלים לרובד המשמעות. אחלה, ויש פה טבלה, מחצית א', מחצית ב', אלוקים ולא לובד, אלוקים ולא לובד, גורים שווים מתשובה, גורים שווים מתשובה, שורה התחתונה, יונה מתפלל, שורה התחתונה, יונה מתפלל, סבבה. אז מה? מה זה אומר לי כי עובד השם? מה זה מלמד אותי איך לעבוד את השם הוא יותר טוב? מה אנחנו יכולים ללמוד מההשוואה בין שתי המחציות של הספר, שהיא ממש מדויקת ושהראינו? אז את הרעיון הבא שמעתי מפרופסור יונתן גרוסמן, השם הזה כל בחיהו, שיבת הר ציון, הוא רצת בר אילן. ואני אציג את הצירות שלו בשמו, ועד נזכה להביא גאולה לעולם בעזרת השם. אמן. יש שתי גישות פרשניות מרכזיות לגבי השאלה מהו הנושא המרכזי של ספר יונה. מזכחנו בשיעור מבוא, אז אולי נכון לעסוק בזה עכשיו. כלומר, מהי המגמה המרכזית של הספר? גישה אחת סוברת, זה דברים מוכרים, אני אקרא את זה בקצרה. גישה אחת סוברת שהנושא המרכזי זה שאלת הבריחה. האם האדם יכול לברוח מיהודו? האם האדם יכול להפנות עורף לצו האלוקי? גישה אחרת, שרווחת אפילו יותר, הגישה הזו סוברת שהנושא המרכזי זוהי שאלת התשובה. האם ראוי לקבל תשובה? איזו תשובה? מתי מקבלים אותה? מה התנאים? איך יוצא בזה? וכולי. עכשיו, העובדה שהספר בנוי ומורכב משתי מחציות, מבחינה ספרותית כשהראינו, אז זה מראה, זה מאפשר לעשות סינתזה. כלומר, לחפש את הגורם המאחד, המחבר, בין חלקי הספר השונים כל כך, או הדומים כל כך. נכון? המחצית הראשונה דנה בשאלה, האם ניתן לברוח מלפני השם. במחצית הראשונה של הספר שאלת התשובה היא משנית. לעת עתה היא משנית. גם החזרה של המלאכי האונייה בתשובה זה על הדרך, זה לא העיקר, נכון? יש כאן איזושהי אירוניה, כפי שאמרנו מקודם, יונה רוצה לברוח כדי שהגויים יחזרו בתשובה, ועל הדרך מה קורה? הוא עושה אפצ'י וזה, והגויים חוזרים בתשובה. ולכן מחצית א' מסתיימת במסקנה נחרצת, חד משמעית. ומה התשובה, מה המסקנה? התשובה היא לא. האם ניתן לברוח מלפני הקדוש ברוך הוא? התשובה היא לא. לא ניתן לברוח מהקדוש ברוך הוא. לא ניתן להפנות עורף לייעוד האלוקי שלך, של כל אדם. ואכן יונה מבין, הוא מיישר קו עם הקדוש ברוך הוא. בתחילת המחצית השנייה בפרק ג' הוא נאתר לצו האלוקי, והוא הולך לממש את הנבואה לגויים, אותה נבואה שהוא ניסה עד עכשיו לכבוש, ונביא שכובש נבואתו חייב מיתה, הוא גם ניסה ליישם את השלב הזה של חז"ל. אבל במחצית השנייה באמת נראה שהנושא המרכזי זו התשובה. הקושי של יונה ביחס לתשובה של אנשי נינווה פותח אותנו לדיון מאוד עמוק וחשוב, מה זה תשובה? איך מבצעים תשובה? כיצד היא מועילה? מי ראוי לתשובה? מי לא ראוי? כרגע לא נענה לשאלה הזאת, אולי שנגיע לזה נענה בפרק ד', פרק ג' בספר, אבל השאלה שאני רוצה לשאול בהקשר הזה, כפי שמעתי מפרופסור גרוסמן, ובזה נסיים להיום את השיעור של המבוא, זה מה היחס בין שתי המחציות של ספר יונה. או ליתר דיוק, מה היחס בין שאלת האם ניתן לברוח מלפני השם, שאלת הבריחה, לבין שאלת התשובה? עכשיו מעניין, נשים לב, שדווקא במחצית הראשונה, כאשר יונה מנסה לברוח, פרקים א' ב' בספר, לא כתוב למה הוא בורח. אנחנו לא יודעים למה. איפה כתוב למה הוא בורח? איפה זה כתוב? במחצית השנייה. היא עוסקת בבריחה? לא, במה היא עוסקת במחצית השנייה? בתשובה, נכון? אז למה דווקא במחצית השנייה עוסקת בתשובה, ומקבלים את התשובה של יונה, למה הוא רצה לברוח? וזה קשור למחצית הראשונה של הבריחה. טוב, לכאורה ניתן לומר שעצם הבריחה של יונה קשורה בקשר עמוק לסוגיית התשובה. למה יונה בורח? כי ליונה מאוד קשה שהשם מקבל בתשובה את השם ניבא בצורה קלה כביכול. מה, אז הם קצת צועקים, מתענים, האדם והבהמה, לשתו ועל אירוע, להתאמו וכו', ועושים מושג ואפר מטעם המלך, וזהו, ואתה סלחם ככה בצ'יק, בקלות? אז קודם כל התשובה הזאת היא בכלל אפשרית. אבל אני חושב שאפשר אולי להציע משמעות עמוקה יותר. איזשהו פשר שייתן לנו רובד עמוק יותר בעבודת השם שלנו. נשים לב. כל עוד יונה בורח, אז הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. הוא מדבר איתו. נראה את זה בשלבים הבאים. בשמונה שלבים שונים הוא מדבר איתו. אבל לא ישירות. הוא ידבר איתו דרך הים, דרך המלאכים, דרך הבדר הוא מדבר איתו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מדבר יונה ישירות. הוא גם לא מוותר עליו, נכון? אבל גם לא מדבר איתו. למה? ותזכרו את זה טוב. כי מי שמנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אז הוא כביכול לא זכאי להיות ראוי לדיאלוג, לשיחה ישירה עם הקדוש ברוך הוא. ורק במחצית השנייה של הספר, במסגרתה יונה כבר מבין שבאמת תכלס אי אפשר. אי אפשר להפנות עורף לייעוד האלוקי, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. רק אז, רק ברגע שיונה נעתר לייעוד שלו, והוא הולך לנינווה להתנבא בשם השם, רק אז פיו נפתח, ורק אז הוא יכול להגיד, אבל כן, כדאי לברוח תרשישה. אני לא רציתי כי בגלל שקשה לו עם התשובה. ולכן, רק אז הקדוש ברוך הוא יענה לו. הקדוש ברוך הוא ייתן לו תשובה. ייתן לו מענה. למה הקדוש ברוך הוא מסביר לו מה ההיגיון האלוקי במימוש הייעוד האנושי שננווה שיעשו תשובה. ואז יונה עשה לקבל פשר, משמעות, למה היה עליו לממש את הייעוד, להתנבא בשם השם, דווקא את אלוהי ישראל בנינווה, ממלכת אשור. ופה, ובזה נסיים, אנחנו מקבלים כאן מסר אדיר. לא פחות ולא יותר. מסר חשוב בצורה בלתי רגילה לעבודת השם שלנו, העולם מספר יונה. עצם העובדה שסיבת הבריחה נשמעת רק במקום בו אין בריחה מהשם, כלומר, רק בחלק השני שיש בו, שעוסק בתשובה, זה המסר הכי גדול. כלומר, הבריחה מהקדוש ברוך הוא מנטרלת את עצם היכולת שלנו לייצר שיח, לבנות דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. אבל בעצם לא רק עם הקדוש ברוך הוא. כל עוד יש בריחה, אין באמת התמודדות. אין דיאלוג, אין שיח, וזה נכון לא רק מבחינה דתית. זה נכון מבחינה חברתית, מבחינה אישית. לכל אחד מאיתנו יש קשיים בחיים. חברתיים, אישיותיים, דתיים, מי שנשוי, זוגיים. לכן זו הדרך. ושיש לי קושי, שיש לנו, לכל אחד בעולם קושי, האם אתה, אני, אנחנו, כולנו, האם אנחנו בוחרים לברוח או שאנחנו בוחרים להתמודד? אני לא אומר לכם מה לעשות. שלא תדעו מקשיים ומשברים. כל משבריך וגליך שלא יעברו עליכם, מברצן לאף אחד מישראל. אבל תדעו שפעם שמעתם שהוא על ספר יונה. והמסקנה, מהמסקנה ספר שונה היא אחת ויחידה. מה המסקנה? מאוד פשוטה. שאם אתה בוחר לברוח, אז ויתרת על השיח. אז אין יותר אפשרות לדיאלוג. ושאין דיאלוג, אז אי אפשר להגיע לפתרון וגם לא זוכים לתשובה. כי אין תשובה בלי דיאלוג, בלי דו-שיח. זה נכון בין אדם ואשתו כבני זוג. זה נכון בין אדם והחברים שלו, או מי שלא חברים שלו, השכנים שלו. ועל אחת כמה וכמה זה נכון ביחס בין אדם לקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם הרב ישועה שפירא, שהוא שאל, למה מגילת איכה נקראת איכה? מה התשובה? איכה ישבה בדד, העיר הבתיה, נכון? זו המילה הראשונה. אז לפי זה מגילת אותך נקרא לה, מגילת ויהי. או מגילת אסתר, ויהי, בימי אחשוורוש, מגילת קהלת, איך נקרא לה? דברי קהלת. אז רגע. בדרך כלל המגילה נקראת השם הדבר המרכזי. מגילת רות, כי רות היא דמות המרכזית. מגילת אסתר, כי אסתר. שיר השירים, כי שיר השירים זה הנושא המרכזי שבו. זה גם מתחיל, שיר השירים. אז למה איכה? נקרא לה מגילת החורבן, מגילת הבסה, מגילת הכאב. למה, למה, למה איכה? מגילת בדד, למה איכה? תראו, מגילת איכה עוסקת במשבר בין אבא לבן, בין אבא לבת, קוצבי כנסת ישראל. ושיש משבר בין אבא לילד שלו יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה לכעוס, להתעצבן, לברוח. אפשרות שנייה, ולהיות בשקט. ישב בדד וידום, אומר איכה, נכון? כי אתה... שקט, לא. זה אבא, זה יכול לכעוס, אני לא יכול לדבר. מה האפשרות השלישית? האפשרות השלישית יבוא לאבא ולצעוק, אבל אבא, איך, איך, איך אתה עושה לי? אני הבן שלך. איכה ישבה בדד. לשאול שאלות, להקשות, אבל אז מה יש? יש קושי, יש קושי, יש כאב, יש כאב. אבל יש מה עוד? יש שיח, יש דיאלוג. וזה הנושא המרכזי, לכן זו מגילת איכה. כי העיקר שיש דיאלוג, העיקר שיש דו-שיח בינינו וקדוש ברוך הוא. וזה המוסר, זה ההבנה שלנו מהניתוח הספרותי של ספר יונה. כל עוד אתה בורח, אתה בוחר לברוח, ויתרת על השיח, אין לך דיאלוג. ואת זה ניתן לראות מהמבט הכולל, כל ספר יונה כחטיבה אחת שבנויה משתי חטיבות. נאחל לכולנו לבחור, לא לברוח, לבחור להתמודד, בעזרת השם בשיעור הבא של יום חמישי, כן? נעמיק יותר בהיכרות עם הדמות של יונה, ונתחיל לאט לאט, פרק א' פסוק א', לבאר את סדר הפסוקים על פי הכתובים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.